יום ראשון, פרשס ושלח. אנחנו מתחילים רבותיי, שבוע חדש, דברים חדשים, דברים מעניינים. נספר לכם על איזה פסוק אמר אחד האורחים של רב שמעון וולף, רוטשילד. אמר לו שהוא עובר על הפסוק, שהוא לא כמו שכתוב בתורה. נספר לכם גם מה גרם לרבי ללופיאן לברוח ממקלט בעיצומה של המלחמה. ובהלכה היומית אנחנו נדבר על הבדלה, על מה אפשר לעשות הבדלה, על איזה סוגי משקאות. אז בואו נתחיל. היום זה יום השנה לפטירתו של הברון רב שמעון וולף רוטשילד, זכר צדיק לברכה. הוא היה הנכד של ראש השושלת, רב מאיר אנסי רוטשילד. הוא לא היה העשיר הכי גדול, היו כאלה שעלו עליו באושר, בנכסים, ברכוש, אבל בכמויות של הצדקה שהיה נותן, במעשי חסד שלו שהיה עושה עם הרכוש, נראה שהוא היה עולה על כולם. היו מבואים לבקר אותו גדולי תורה, ראשי ישיבות, מחברי ספרים תורניים, אנשים שצריכים עזרה, כולם התקבלו אצלו בכבוד רב, רבים רבים הסתייעו מהצדקות שלו. אבל מה, כולם עמדו מתפעלים ומשתוממים מהגודל יראת שמיים שהייתה לו. יש על זה הרבה סיפורים. הרבה סיפורים על יראת שמיים, איך שזה היה ניכר בהתנהגות שלו. אחד מהסיפורים מתאר את הביקור של ראש ישיבת טלז, הגאון רבי עזר גורדון, שבא אליו הביתה. הוא רצה להתרים אותו לישיבה שהייתה במצוקה. והוא עציית לו בבית, והוא הסתכל על צורת ההתנהגות שלו, על הדברים שהוא עושה. הוא התרשם מאוד מהיראת שמיים ואיך שהוא מקפיד על כל דין וכל הלכה. טוב, כשהוא בא להיפרד ממנו אחרי שהוא נתן לו סכום כסף גדול לתמיכה בישיבה, אז אומר לו הרב גורדון, מה אני אגיד לך? אני הסתובבתי בכל הבית, לקחת אותי לפה, לקחת אותי לשם, ואני ראיתי שאתה עובר בתמידות על מצווה דאורייתא. אני חש חיוב להודיע לך על זה. אוכל שוכח את עמיתך. הברון רוטשילד הזדעזע. אני הרי נזהר אפילו בישרים דרבנן בשיא הדקדוק. וגם גדולי תורה אחרים שביקרו הבית, ואף אחד לא אמר לי כזה דבר. שייך אליו ראש הישיבה, הגאון רבי עזר גורדון זצ"ל, ואמר לו, כתוב בתורה, וישמן ישורון ויבט. ואתה סובבתי אותי בארמון שלך, לקחת אותי לכל מיני מקומות לראות, אז ראיתי וישמן ישורון כזה מקיים, אבל אתה לא מקיים את הויבט. סיים בחיוך שהרגיע את הברון רוטשילד, שהוא שמע שזה הדאורייתא שעובר עליו. יש עליו עוד סיפור ש... פעם הוא, תוך כדי שהוא בשיחה עם מישהו, ואחד מגדולי ישראל, אז נכנסה בדחיפות הבת שלו, ואומרת, הבת של אח שלו, של מאיר רוטשילד, ואומרת לו שהגיע איזה נסיכה לבקר אותו, אבל רב שמעון זאב לא הניד עפעף, הוא המשיך בשיחה כאילו לא קרה כלום. עובר רגע ויראה שהוא לא יוצאת, היא נכנסת עוד פעם, היא אומרת לו, הנסיכה מחכה. אומר לה הברון רוטשילד, מעל מלכי רבונון, הרב שנמצא פה עכשיו הוא מלך. ולא דוחים מלך מפני נסיכה. כאמור, אלו הדברים הנפלאים על הברון רוטשילד, שהיום זה היום הפטירה שלו, יום השנה לפטירה שלו, דברים מעניינים שהופיעו במוסף שבת קודש ביתד נאמן. אנחנו רוצים לספר לכם על דברים חדשים שיש בדירשו, שאותם מספר לנו הרב הגויין רב אהרן כהן שליטה, שהוא ראש מערך המבחנים בדף היומי, בהלוכה. יש איזשהו שינוי בתוכנית, היה שני מסלולי לימוד. את המסלול הפשוט יותר, הקל יותר של שוכנו וכמשנה ברורה בשער הציון, לעומת המסלול שדורש קצת יותר השקעה מצד הנבחנים, שהוא כולל בתוכו גם את הבירולוכה. והמבחנים נערכו גם בשני מסלולים, שכל אחד מהמבחנים היה יכול לבחור מתופס בחינה במסלול יום הפירו, לא חייב בתופס בלעדיו. החל מהממחן הקרוב, מספר לנו הרב הגאון רב ארון כהן שליטה, יוחדו שני המבחנים לתופס בחינה אחת, וכך כל מבחן הוא יוכל להחליט אם למלא את התשובות גם לשאלות הכלולות הבירולוגיה או לא. כשמישהו יבחר לא להשיב עליהם כמובן, כמובן שהוא יזכה לשקלול הציון שלו בהתאם למסלול הלימוד הקל יותר, מבלי שהעובדה שהוא לא ישיב על חלק מהשאלות תפגע בציון שלו. ומוסיף הרב כהן ואומר, מדובר פה בהזדמנות שמאפשרת לכל מי שלומד את הדפרים מבעלוכם, ועד עכשיו הוא לא למד ביור הולך כסדר, כמובן מאפשר לו להצטרף ללימוד הזה. אין חולק על זה שהביור הולך מעניק השלמה יוצא דופן למשנה ברורה. ולא בחיזם, כותב החפץ חיים, לא פעם ולא פעמיים, המון פעמים ועין מביור הולך. כי באמת בביור הולך הוא מרחיב את הנושאים השונים, ובמקרים רבים הוא גם מכריע אחרות הלכתיות חשובות, שלא מופיע במשנה ברורה. או שהוא נותן טעם לפסקה משנה ברורה, מה שמסייע גם בזכירה שלהם. וכמו שהחפץ חיים בעצמו כותב בהקדמה למשנה ברורה, שקל יותר לזכור את ההלכה אם יודעים את הטעם שלה. הרב כהן מסביר שבשיטה החדשה, אז כל מבחן יכול לקחת את התופס הבחינה, לעבור על השאלות, ורק אחרי זה להחליט באיזה מסלול הוא רוצה להיבחן, במסלול עם הבירו, לא יכול במסלול הקל יותר. מדובר פה בעוד אחד מהשיפורים, אומר הרב כהן, שאנחנו עושים לטובת הנבחנים. לצד הפשטת השאלות במבחנים, והפיכת המבחנים לקלים יותר, כדי שכל מי שבאמת לומד דפרים מבעלוך במשך החודש, וחזר הזה פעם פעמיים, הוא באמת יוכל לקבל ציון גבוה, ולזכות במלגה מלאה או כמעט מלאה. והוא מסיים ואומר שהפעולות האלו, והפעולות רבות אחרות שביצענו בחודשים האחרונים, אז תרמו לתוספת של עשרות אחוזים למספר של הנבחנים מדי חודש, וברוך השם, מגמת העלייה נמשכת. הוא מספר גם שיוצרים טלפונים עם נבחנים שהפסיקו לעשות המבחנים. שואלים אותם מה גרם להם להפסיק את התוכנית, מודדים אותם לחזור. ובין אלפי הנבחנים שהתפספו בחודשים האלה, אז באמת יש רבים שכבר נבחנו ונשרו מהתוכנית, וחזרו, ויש כאלה שהצטרפו בפעם הראשונה. המטרה של כולם היא אחת, ללמוד ולדעת את הלכות שבת לבוריין. זה הדברים שמספר לנו הרב כהן על החידושים שתראו כבר במבחן הקרוב, בעזרת השם. וזו ההזדמנות לאחל שיהיה בהצלחה לכולם. הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, כתוב בפרשה. לחם מן השמיים. בקינן תוירה יש סיפור על איזה אברך תלמיד חוכם שבא לפני הרב שך וקינה בפניו את צערו. מה היה הצער שלו? הבת שלו התקבלה להיות מורה באיזה בית ספר, ופתאום מודיעים לה ביטול המשרה, בסוף לא. התברר שאיזה מישהו הפעיל קשרים ולחצים ודחו את הבת שלו בשביל עוד מחדש של אותו אחד. ואותו אברך פורץ בבכי ומספר לרב שך שיש עבירה של נחיים עכשיו בבית. הוא מבקש מהרב שך, אותו אחד שיש לו השפעה, שהוא יתקשר לסכל את המזימה ולתקן את המועבת. הרב שך עונה לו במתק לשונו, יש פה בעצם שני עניינים נפרדים. יש את הנגע של הפרוטקציה שצריך לעקור אותה מהשורש. אבל אתה אומר לו הרב שך, לא באת בשביל ללחום למען הצדק. מה שמפריע לך פה, ובצדק, זה הפרנסה של הבת שלך. אז אני רוצה להבטיח לך שהפרנסה שמיועדת לה, תגיע אליה. פרנסה מן השמיים, ואין אדם נוגע במה שמכן לחברו כמלוא נימה, אומרת הגמרא. אז אותו אחד שויטה, שהוא ניסה להשיג דבר שמובטח לו, בדרכים עקומות שלא כדין. אומר לה הרב שך, בוא אנחנו נתנהג כפקחים. הוא הוסיף וסיים הרב שך ואמר לו, הגמרא אומרת שקשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים. ומה סמוך לו? נותן לחם לכל בשר. אמר לה הרב שך, הרי בקריאת ים סוף, כולם אמרו, אף אחד לא נשאר מאחורה, אף אחד לא נשאר על החוף. אז תהיה רגוע שבעזרת השם גם לך תהיה, לבת שלך תהיה פרנסה, ואת מה שצריך תקבל. אנחנו מגיעים למדור עניין דיומה, ואנחנו מדברים כעת על ט"ו בשבט. אחד שאוכל שני מאכלים שהברכה הראשונה שלהם שווה. אם אחד מהם שבעת המינים, למשל, תמר ותפוח, אז הוא צריך להקדים ולברך על הפרי משבעת המינים. ואם, כי בפירות ארץ ישראל לא קודמים לפירות חוץ לארץ, זה גם מין שצריך להוסיף פה. ואם שניהם משבעת המינים, כגון זית ותמר, א', צריך להקדים את השלם. אם שניהם שלמים, יש לברך לפי הסדר המיוחד שבו הוזכרו שבעת המינים בתורה, וכפי שנלמד בימים הבאים. אם שניהם שלא משבעת המינים, כגון תפוח ואגס למשל, א', צריך להקדים את השלם, ב', אם שניהם שלמים, צריך להקדים את החביב עליו. ובהמשך עוד יתבהר מה הפירוש של החביבות שאנחנו מדברים עליה. ופרות שמוזכרים בדברי חז"ל כמשל לעם ישראל, כן, כי למשל על תפוחים כתוב, אגוזים, אז יש מי שרצה לומר שיש להם גם חשיבות של פרי חביב, אבל יש חולקים עליו. דבר נוסף, אם שניהם שווים גם בחביבות שלהם, אבל אחד מזין את הגוף, כגון תבשיש למיני דגן, ואילו השני לא מזין את הגוף, מיני מתיקה. ייתכן שצריך להקדים ולברך על המאכל שמזין. ונחלקו הפוסקים, האם למאכל הנאכל לצורך בריאות, יש חשיבות על פני מאכל אחר. עד כאן, בעניין ההלכתי של עניין הדיומים, שכבר אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה פרקי אובס. הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. יש לו סיפור מעדי ברוס קוידש, טוב בסאון, על אחד שהגיע לפני כמה עשרות שנים, איזה בחור, הגיע בגפו מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ללמוד תורה, והוא התקרב לרבי מטבסאון זצ"ל, עד שהוא ממש דבק בו, דבק בו ביותר, והיה ממש מבאי ביתו ובקרוביו. בחלוף הימים, אז אותו בחור רצה להחליף את הסגנון לבוש שלו וללבוש חלת ירושלמי, אבל לא היה לו כסף בכלל. אז הוא חשב למכור את החליפה שיש לו, ותמורתה לקנות את אותו חלט שהוא רוצה להחליף, שהוא רוצה שיהיה לו. אלא שאבא שלו, הוא סיפר על זה לאבא שלו במכתב, ואבא שלו כתב לו שהוא בשום אופן לא מרשה לו למכור אותה, את החליפה הנוכחית. אותו בחור לא ידע מה לעשות. הוא הלך לשאול בעצה של הרבי שהפנה אותו להגייבד צ'בין, לצ'בין הרוב, שהוא היה מפנה אליו הרבה פעמים, שיחווה לו דעה מה לעשות. ענה לו הצ'ביני רוב, מעיקר הדין מותר לך למכור אותה. ולמה? הרי הכוונה שלך היא רצויה לשם שמיים. אבל לפנים שהוא עושה דין, אמר הרב מצ'ביני לאותו בחור, אני מייעץ לך לא לעשות ככה, לא לעשות נגד אבא. ובשביל לפתור את הבעיה, אני אציע לך פתרון הגון. אני שואל אותו מה, הוא אומר לו, המחיר של חלק לי כמה? 20 לירות. אני נותן לך עכשיו 10 לירות, באותם ימים זה היה סכום נכבד ביותר. ואת המחצית השנייה תבקש מהרבא שלך. טוב, הבחור חזר בשמחה לטלדסאון ומספר לו את ההשתלשלות העניינים. הרבא הקשיב לו ואומר, אני מוכן להשלים את המחצית השנייה חסרה, אבל בתנאי אחד, אתה צריך להקפיד ביותר בקריאת שמע של שחריס, שלא לאחר, לא לאחר את הזמן שלה. וביום שאתה לא עומד בתנאי, אמר לו הטלדסאון, אסור לך ללבוש באותו יום את החלט. וככה הוא סגר את העניין הזה. כי אני השם רויפכו. בספר תלמוס יעקב, על הסטייפלר, יש שם סיפור מאוד מעניין. מספרים שם על איזו אישה אחת שהייתה אמורה לעבור ניתוח לב. על פי המלצה של הרופאים כמובן, לא החליטה על זה לבד. מגיע היום של הניתוח, חצי שעה של המתנה עד שיהיה פנוי. בדרך לבית חולים לקחו מונית, אז הנהג ביקש מהבעל שלה, ביקש מהנהג שעבור דרך רחוב רשבם, הוא רוצה להתברך מהסטייפלר לפני הניתוח, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הנהג נכנס לחוב רשבם, עוצר את המונית, הבעל עולה לסטייפלר ומבקש ברכה. אבל הסטייפלר, במקום ברכה, הוא אומר לו דברים אחרים לגמרי, הוא לא דברים שהוא לא ציפה לשמוע. אומר לו, מה פתאום ניתוח? אין שום צורך בניתוח. אפשר להאריך ימים בלי ניתוח. הבעל היה עמום, הוא לא ידע מה עושה. למטה אשתו מחכה במונית, היא כבר מוכנה נפשית לניתוח. וכיצד הוא יכול להודיע לה פתאום שהעניין בטל ומבוטל? הנכס של הסטייפלר מבחין במבוכה שלו, אז הוא יעץ לו שיגיד לאשתו, שהסטייפלר שלח להתייעץ עם הרבש"ך, וככה האישה תעכל במתינות את המהפך הזה. הרעיון מצא חן בעיני הבעל, הוא עולה גם לבית של הרבש"ך ומספר לו את הסיפור. נו, הרבש"ך שומע ואומר לו, הסטייפלר יודע מה שקורה בשמיים, ואם הוא אמר שלא צריך ניתוח, אז לא צריך ניתוח. טוב, ההכרעה נפלה, ההכרעה הכפולה גם של הרבש"ך, גם של הסטייפלר, התקבלה ליבם של אותם בני זוג, וחזרו הביתה, ביטלו את הניתוח, וחזרו הביתה. וראה איזה פלא, חלף זמן לא רב, והמחושים שהיה לה איתו אישה בלב נעלמו לגמרי, והיא שבה לתפקד בצורה מלאה כאחד האדם. אבל הסיפור לא מסתיים כאן. שנים מאוחר יותר, הסטייפלר נפטר. והתחילו לשוב אל האישה המחושים והכאבים שהיה לה. שוב חזר אותו רשרוש שהיה בלב, ושוב המליצו לרופאים על ניתוח. כעת פונה הבעל אל הבן שלו, מורן הגרח קננסקי שלי, אתה מספר לו את כל השתלשלות הדברים. רב חיים מקשיב, הוא אומר לו, יש מחלוקת תנאים במדרש, האם ברכה של צדיק מוגבלת לתקופת חיותו בלבד, או שהיא תקפה גם מעבר לזה. והמחלוקת היא, מה מידת קידוש השם שבקיום של הברכה של הצדיק. האם גם אחרי הפטירה ניכר קידוש השם שבקיום הברכה שלו או לא? סיים רב חיים ואמר שבמקרה שלנו, כולם יודעים שגם אחרי הפטירה יהיה ניכר קידוש השם. כי הרי הסטייפלר ברך אותה שתאריך ימים, ואם היא חלילה לא תאריך ימים, תצא הברכה שלו לבטלה. אז ממילא הכל ידעו שהמחלה לא תשוב יותר. עד כאן הסיפור הנפלא שהופיע בדברי שיח. אנחנו מגיעים למדור של הדף היום מבהלוכה. האם אפשר להבדיל על סודה, או על מיץ אשכוליות, או מיץ תפוזים? ומה דין משקה חריף שקשה לשתות ממנו רביעית ברצף? על הדברים האלה אתם מוזמנים לשמוע בקו שאתם עכשיו מאזינים לו בשלוחה אחד, על שיעור שמוגש בבהירות ומתיקות על ידי הרב אריה זילברשטיין שליטה. במקום שקשה להשיג יין ויש משקה אחר שמשמש את בני המקום כמשקה עיקרי במשך כל ימות השנה, אז יש למשקה הזה שם של חמר מדינה, ואפשר להשתמש בו להבדלה במקום יין. אבל אם מים או משקה אחר שיהיה לו חשיבות, גם אם משמשים כמשקה עיקרי באותו מקום, זה לא נחשב לחמר מדינה. ולעניין זה, מי סודה נחשבים כמים. משקאות קלים ומוגזים שמצויים בימינו, שעיקרם בעצם הוא מים, אז יש אומרים שהדין שלהם מים, ויש מי שמסתפקים. משקה חריף שמשמש כחמר מדינה, אבל קשה לשתות ממנו רביעית ברצף, לכתחילה, אז כתוב שלא להשתמש בו להבדלה. אבל בדיעבד, הוא ישתה ממנו לפחות כמלוא לוגמיו. ויש שנראה מדבריו שניתן להבדיל על חמר מדינה גם במקום שהיין מצוי. נו, בימינו, יש כזה דבר שנקרא חמר מדינה? אז יש אומרים שכיוון שבזמננו היין מצוי בשפע, ומאידך, במקומות רבים לא שותים אותו בתדירות, אלא רק בזמנים מסוימים. וכל המשקאות האחרים הם לא באים כתחליף ליין, אז עם אלה אין דין חמר מדינה לשום משקה. יש ככה שאומרים. לעומת זה שאומרים כי אדרבה, כיוון שבזמננו היין לא משמש כמשקה עיקרי, וברוב המקומות לא מניש יין בסעודה. והשתייה שלו כמשקה סתם קשה לרוב האנשים. אז לכן ניתן להבדיל חמר מדינה על משהו אחר, גם במקום שיין מצוי, ומצטרף לזה הדעה שגם בזמן שבו שימש היין כמשקה עיקרי, אז היה ניתן להבדיל חמר מדינה, גם במקום שיין מצוי. אבל לכל הדעות, מצווה להבדיל דווקא על יין, וחזק כבר הפליגו במעלת הדבר הזה של להבדיל על יין, ובשכר שיש על זה. אז לדעה של הסוברים שיש בזמננו חמר מדינה, יש אומרים שמיץ תפוזים, מיץ אשכוליות ונחשבים כחמר מדינה, יש מסתפקים, לגיין ויש מחלוקת, ויש מי שמקל בשעת הדחק. קפה. אז במקום שהדרך לכבד בו אחרים לשתות, אז יש אומרים שהדין שלו כחמר מדינה. עם חלב, בלי חלב, שחור, נמס. ויש מי שקל רק במקומות שמגישים אותו בשמחות. ויש אומרים שזה בכלל לא חמר מדינה. יש מי שמקל בשעת הדחק רק בקפה, בלי חלב. בירה לבנה יש אומרים שהיא נחשבת כחמר מדינה, ויש מי שמקל רק בשעת הדחק. בירה שחורה, נחלקו הפוסקים, זה בכלל נחשב כחמר מדינה. וגם בזה יש מי שמקל רק בדיעבד. וכמו שאמרנו, שההגדרה של משקה כחמר מדינה, זה תלוי במנהג המקום, לשתות אותו כמשקה עיקרי וחשוב. נזכר מה למדנו בפעם הקודמת, ביום חמישי, שעד לאמירת קדושה בסדרה, בתפילת ערבית של מוצאי שבת, נשמות הרשעים לא חזרות לגיהנום, וכדי לתת להם זמן נוסף, אז אומרים לפני קדושה בסדרה, הביא נועם וישר בסתר. כשמוזגים את היין לכוס של הבדלה, נוהגים למלא אותו עד גדותיו, ושיגלוש קצת החוצה, כי יש סימן ברכה בזה. על פי מאמר חז"ל, כל בית שלא נשפח בו יין כמים, אין בו סימן ברכה. סדר הברכות שעושים בהבדלה עצמה, במוצאי שבת, אז יש מזה הראשונים שכתבו שהוא מסודר על פי סדר החושים שבאדם, מהגס אל הדק, טעם, ריח, ראייה והבנה שכלית. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. אישה ששכחה להדליק נרות שבת. אני צריכה להדליק כל ימיה נר נוסף על מספר הנרות שהייתה רגילה להדליק עד עכשיו. וזה ככנס על כך שהיא לא נזהרה בכבוד שבת. ואף עם תאורת חשמל דולקת בבית, אז יש אומרים שהיא נכנסה, שהיא כונסים אותה על השכחה, כי הרי החובה שלה להדליק, והיא לא עשתה את זה. אבל אם התאורה הודלקה לכבוד שבת, אז יש אומרים שהיא לא נכנסת על השכחה, וכן אם היא הפעילה את השעון שבת באופן שהיא ידליק את התאורה לכבוד שבת, אז גם יש אומרים שהיא לא נכנסת לשכחה, בגלל שבפעולה שלה היא הכינה את כאילו מצוות הדלקת הנר. מי שמתארחת בבית של אחרים מסעודת הלילה, ושם הודלקו נרות שבת, והיא עצמה חייבת בהדלקה בבית, בגלל שהיא אמורה לשוב עליו אחרי הסעודה, והיא שכחה לעשות את זה. יש אומרים שכונסים אותה, ויש אומרים שייתכן שלא כונסים אותה, כיוון שהצורכי הבית במקום שהיא נמצאת בזמן ההדלקה לא מוטלים עליה. ואישה שהדליקה נרות, אבל היא טעתה והפחידה למספר הנרות שהיא רגילה להדליק, אז היא לא נכנסת בזה. ואנחנו מדור דפרי מבבלי, כיצד ייתכן שמותר להגיש ליהודי אוכל לא כשר? מתי מותר לגבות חובות רק מיהודי ולא מגוי? ולמה השליך רב יהודה את הדינר היקר לבור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבוד אזורי דפיו. ונזכיר ונאמר שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור של הרב אליהו אורנשטיין שליטה בדף היומי, בהיר וקצר ומרתק. ואנחנו מגיעים למדור דפיו. המדור הנפלא והמתוק, החפצים בחיים חפץ חיים יומי. אנחנו עדיין נמצאים בהקדמה של החפץ חיים לספר שלו, היום נלמד את הקטע שעוסק בטעם החומרה מיוחדת של עבור לשון הרע. למה העבור הזה הוא זה שגורם את כל הגלויות ואת כל הצורות, והוא זה שמעכב את הגאולה מולכת אתכם? הוא מוביל לזה כמה טעמים. טעם ראשון הוא מוביל מהזוהר. הזוהר אומר בפרשת סקודי שעל ידי העבור הזה מעורר אדם המקטרג הגדול ביותר על כל ישראל. ועל ידי זה אומר חפץ חיים, הורג כמה אנשים בכמה מדינות. בביאור מסופים של דיר שמביאים סיפור מהרבי אלופיאן, שבאחד המלחמות הוא היה במקלט עם עוד אנשים, פתאום פונה אליו אחד מהאלה שנמצא במקלט ואומר לו, רבי, מדברים פה לשנורא. אומר לו רבי אלופיאן, מדברים פה לשנורא, בוא נברח. ומיד הם יוצאים, בורחים ועוברים למקלט אחר. ולא עבר זמן רב, ונפלה פצצה במקלט הראשון שגרמה שם לאסון רב, רחמנא ליצלן. עוד מביא החפץ חיים שזו הכוונה של הגמרא, כשהיא אומרת שכל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. וככה גם כתוב בתורת ואליהו, שהלשון הרע עולה עד כנגד כיסא הכבוד. ובהקשר לזה, אז יש בביאור מוסופים, מה שכתב הגאון רב חיים ברלין, שנגלה עליו בחלום רביצה לבלזר, זכר צדיק לברכה, הוא שאל אותו מה נעשה בשמיים, מה קורה שם, תספר לי. אמר לו רביצה שהדין שמיים חמור עד מאוד, אי אפשר לשום אדם בעולם הזה לשאר, ובייחוד, אומר לו רביצה, מקפידים על דיבורים אסורים שנאמרו כולם שלא כהוגים. והוסיף בזה הרב שקובסקי, החתן של רביצה לבלזר, שהרב ברלין אמר לו באותו עניין שרבי צלה אמר לו שאומנם על תלמיד חכם יש הרבה מצילי יושר בשמיים, אבל חטא לשון מקפידים מאוד. אך רבי אלופיאן היה מספר את זה בהתרגשות, את כל הסיפור עם רבי צלה בלזר, והוא מסיים בזעקה, אבל חטא לשנורא נורא מאוד. חטא לשנורא חוזר על זה עוד פעם, נורא מאוד, נורא מאוד חטא לשון. ואף אחד לא בא להגן על מי שחוטא בחטא. ככה היה מסיים רבי אלופיאן את הסיפור הזה. עד כאן המדור המתוק של החפץ עם החיים. ואנחנו עוברים למדור המוסר היומי, חומת הדת, חתימת הספר. אומר החפץ חיים, יש שיחשבו בנפשם, שם להם חיוב להחזיק תורה. הם לא צריכים להחזיק תורה, הם עכשיו מצב קשה, יש להם הרבה הוצאות. אבל אומר החפץ חיים, כשהתבוינו היטב בהנהגות ביתם, אז הם אמרו שכמה דברים זה מותרות גמורות. הוא לא אומר על זה שעשה דחוקה לו, רק על החזקת התורה שלא תתמוטט, על זה הוא אומר שעשה דחוקה לו. ולמה הדבר דומה ממשיל החפץ חיים? אחד שיש לו בית מלון לאורחים, וכל מיני סוגי חדרים, יש חדר רובל היום, חדר חצי רובל, ויש פרוזדור ששם יושבים האנשים שמשלמים ממש, ממש פרוטות, פשוט הפרוטות. מדרך העולם, שאותם החדרים העיקריים, שמזה הבעל המלון מתפרנס הכי הרבה, אז עליהם הוא דואג, הוא מסתכל בעצמו בשבע עיניים, שלא יחסר לאורחים שם שום דבר, ולמלא את כל מה שהם צריכים. אבל אלה שגרים בפרוזדור, בקושי מסתכל עליהם. נו, תתארו לכם שיהיה בעל מלון שיתנהג הפוך. ידקדק ויקפיד שלכל אלה שיושנים במסדרון לא יחסר כלום, אבל אלה שיושנים בסוויטות, בחדרים היקרים, בקושי ישים לב עליהם, הוא יחשב לכסיל. ואת החיסרון שבהנהגה שלו, הוא ירגיש בקופה, שישיבו לו כגמולו. והנמשל אומר חפץ חיים, הנמשל מובן אומר חפץ חיים. ענייני עבודת השם, שממנה ממשיכים החיים בעולם הזה ובעולם הבא, החזקת תלמוד תורה, אז הוא מסתכל רק לפעמים, אבל ענייני העולם הזה, שהוא הפרוזדור, את כן עצמך בפרוזדור, על זה הוא מסתכל בשבע עיניים שלא נפתר לו שום דבר מכל הלוקס שהוא רגיל. ומסיים החפץ חיים ואומר, אשרי האדם המתבונן בכל זה בעודו בחיים. ואז ייטיב להשם בזה ובבא. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, פרשת השבוע, שכתוב בפרשה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. והמתוק האור מביא פה סיפור, שאחד מבאי ביתו של מורון נגרח קניבסקי, שאל את הרבנית, מה רב חיים עושה לכבוד שבת? הרי הגמרא אומרת, רוב המולך שיבוטר, רבו נימד יקשב, מה רב חיים עושה? הרבנית חייכה ואמרה לה, הוא לומד לכבוד שבת. אבל ממשיך אותו מקורב ומספר שהוא עקב אחר רב חיים, והוא ראה שבדרך כלל רב חיים יושב ליד השולחן עם הספרים, ויש לו כיסא מיוחד עם גלגלים, שעליו הוא יושב גם אבא שלו. וגם בשבת, כשרב חיים יושב בראש השולחן, הוא מקפיד לשבת על הכיסא הזה. הוא מספר שהוא ראה שבכל ערב שבת הוא מגלגל את הכיסא שלו לראש השולחן. הוא הבין שזה ההכנה שלו לשבת. יום אחד ממשיך אותו אחד ומספר, עשיתי את זה בעצמי, לקחתי את הכיסא ועמדתי אותו ליד שולחן שבת. רב חיים הגיע כדי להעביר את הכיסא, והוא רואה שהכיסא כבר הוא עבר לכבוד שבת. אז הוא יצא למרפסת, הוא הביא כיסא ושם אותו ליד השולחן. אחר כך יצא, הביא עוד כיסא. אז אחד מבני המשפחה ביקש לקחת ממנו את הכיסא, להביא בעצמו. אבל רב חיים ענה לו, גם אני רוצה לעשות משהו לכבוד שבת. הכנה לשבת של גדול הדור. ונסיים עם ההתחזקות היומית. היום זה היורצייט של הספסנס, רב אומר. רב יהודה לייב, אלתר, מגור, שביאר את מה שכתוב, והבאת דן את כל אדם לקו זכות. מה זה כל האדם? אלא אם נכשל השני במשהו, אל תדון את הפרט לבד, לקח את כל התכונות שלו, את כל המצב שלו, את הרקע למעשים, ואז כשתקיף אותו בשלמות, תמצא כבר זכות. מובא כך בבית ומנוחה, מהמשגיח, שיבת קמיניץ. אז אם כן רבותיי, שנראה אדם שהוא עושה דבר שהוא לא הגון, משתדל להתבונן בכל נתוני חייו, איך הוא הגיע למה שהוא הגיע, ובוודאי, ונמצא הצד זכות. ועד כאן להיום, הדברים המרתקים והנפלאים שמערכת דירשו מגישה לכם, ונזכיר שאפשר לקבל את זה גם במייל, דירשו שטודל, דירשו נקודה סיום, נקודה אייל. שיהיה לכם יום נפלא ושבוע נפלא, בעזרת השם ניפגש מחר, עם עוד דברים מעניינים, עוד דברים מרתקים, הרבה הצלחה.